מה המצב? אנחנו עם פרק נוסף של 30 דקות או פחות, תחום חם. חם כבר כמה שנים, אבל פתאום חזר לעצמו בשבועות האחרונים. אנחנו נדבר על קריפטו ועל ביטקוין עם אחד האנשים שמבינים בתחום הזה הכי הרבה בארץ. לפני שנגיד לו שלום, נזכיר את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, מוזמנים להציץ גם שם. אז בואו נשים מוזיקה ונגיד שלום לאורח. שלום ליובל רואש.
שלום, שלום.
מה המצב?
בסדר גמור.
המנכ״ל ואחד המייסדים של Bits of Gold.
נכון, מייסד שותף יחד עם אחי יונתן.
אחיך יונתן, אח גדול או אח קטן?
אח גדול, שש שנים מפרש.
הוא גדול ממך בשש שנים?
הוא גדול.
ואתה המנכ״ל?
ואני המנכ״ל, הוא כבר עבר למנכ״ל עוד חברה.
אוקיי.
שנקראת קדיט, גם באזורי הבלוקצ'יין, Zero Knowledge Proof. אפשר לדבר גם על זה אם אתה רוצה.
אין בעיה. מה זה Bits of Gold?
אז Bits of Gold זה ברוקר שהקמנו לפני, עכשיו כבר השנה ה-12, באזורי הביטקוין. ביטקוין, קריפטו, מאפשרים קנייה, מכירה, שמירה של, של קריפטו ללקוחות הישראלים. זהו, זה חברה שכבר הרבה זמן בשוק שהוא מאוד תוסס שמדברים עליו. כן. עברנו הרבה עליות ומורדות, נראה לי שאנחנו נדבר על זה, אבל כן. שוק מעניין.
אוקיי. אבל הרבה לפני שהתעסקת בביטקוין, היית שחקן כדוריד, נכון?
נכון, נכון.
מה, שחקן שחקן?
תראה, אני במקור, אני בכלל, ללא הרבה יודעים, הייתי בכלל באזורי הכדורגל, כששיחקתי בצרפת, הייתי שוער בכדורגל.
למה, אתה מצרפת במקור?
אנחנו משפחה שהיא קצת צרפתית, אבא צרפתי, אמא ישראלית.
אוקיי.
היינו, קמנו בצרפת כמה שנים, בשבילי זה היה מגיל 4-11, שם שיחקתי כדורגל.
גיל משמעותי?
גיל משמעותי.
אוקיי.
וכשהגעתי לארץ, קצת פחות הסתדרתי עם הכדורגל.
עם הכדורגל או עם החבר בכדורגל?
You know.
אוקיי, בסדר.
ועברתי לכדוריד, בנס ציון הכדוריד היה שם דבר.
השפלה חזקה בתחום הזה.
בול, בול. וגם הגובה גם תרם מאוד.
הגובה תורם בכדוריד?
מאוד, כן, מאוד. זה אחד, אתם תראה את השחקנים באירופה, באיסלנד, גרמניה, צרפת.
אוקיי.
הם גדולים, נמוכים יותר מכדורסלנים באופן טבעי. כן. אבל כן, זה עוזר. למרות שאחד השחקנים הכי טובים היום בארץ, הוא קוראים לו למבוזו, הוא מאוד יחסית נמוך.
מה זה נמוך?
אני חושב שהוא 1.80 מטר, 75.
80 זה, אוקיי. הכל יחסי בחיים.
הכל יחסי, כן.
כן.
יכול להיות שפרגנתי לו, אני לא סגור על זה. זהו, ועברתי לשחק כדוריד מקצועי. בגיל 18 הייתי צריך לבחור בין, אתה יודע, שחקן מצטיין או צבא קרבי, הלכתי על הקרבי.
איפה היית?
הייתי בתותחנים, קצין, קצין בתותחנים, הצטרפתי אחרי זה גם במילואים, סופחתי לחטיבת שריון ל-188, עשיתי גם לא מעט מילואים, צוק איתן, כל המלחמות האלה.
כל הסבבים.
כל הסבבים. שזה אנקדוטה מעניינת, כי תוך כדי, יש לי הרבה תמונות שתוך כדי מילואים, יש לי, אני עם הלפטופ על הברכיים, מדהים בתוך הנגמש, עובד. אז יש הרבה סיפורים כאלה. זהו, וכשסיימתי את הצבא, חזרתי קצת לכושר, המאמן שלי בנס ציונה בתיכונים, בדיוק קיבל לאמן את הקבוצה הבוגרת, קרא לי, שיחקתי 7 שנים בנס ציונה,
שזו הייתה העבודה שלך, להיות שחקן כדוריד מקצועי?
אז תראה, כדוריד זה ענף שהוא חצי מקצועני, אז כן. קשה להגיד שזה היה מאוד מקצועי.
בארץ.
בארץ, כן. כן. אני שיחקתי אימון כל יום, ומשחק בסופי שבוע, בדרך כלל ביום, לא בדרך כלל, ביום שישי. אז זה עדיין נחשב חצי מקצועני, כי האימונים הם בערב, כדי ששאר הזמן תוכל לעבוד או ללמוד.
כי אין כסף בתחום הזה. אין הרבה קהל, אין הרבה כסף.
אין מספיק, אין מספיק. למרות שזה כבר, עם השנים כבר הפך להיות יותר, אבל עדיין אין מספיק. אז תוך כדי גם עשיתי, גם עבדתי, עבדתי כאילו כמנהל שיווק ומחירות בחברה קטנה, וגם לימודים. למדתי באוניברסיטת תל אביב, כלכלה ותקשורת. אז זה היה תוך כדי, ותוך כדי גם הלימודים, הקמתי את Bits of Gold ב-2013.
2013 כבר.
2013, כן, של ביטקוין. הלקוח הראשון שלנו קנה ביטקוין ב-$15. כן, אנחנו עכשיו ב-70,500, אני חושב.
70,500, אנחנו מקליטים את הפרק הזה, אנחנו כזה לקראת סוף מרץ.
נכון. 70,500, נראה לי שה... לא זוכר מי זה היה, אבל אני חושב שהוא גם שמר חלק, שזה טוב, כי הרבה, אתה יודע, כשאתה קונה ב-$15 וזה מגיע כבר ל-200,
אתה מוכר.
אתה מוכר. אתה עשית פה סיבוב משוגע.
כן. 10x על הכסף יותר?
יש טוויט, אגב, סופר מעניין וסופר מצחיק על בן אדם שכתב טוויט, איזה מזל שמכרתי את הביטקוין שלי כשהוא היה דולר, הוא עכשיו התרסק חזרה ל-20 סנט. ואז יש שרשור, יש טוויט, הוא ממש ממשיך לרוץ, יש שרשור שהוא אומר, כן, עדיין רוצה למות, אבל אל תדאגו, אני בסדר, כבר קניתי בדרך עוד. אז זה, אתה יודע, כשאתה הרבה זמן בתחום, אתה רואה הרבה סיפורים של אנשים ש...
כן.
שפספסו כביכול את הרכבת, והם קנו ביטקוין ב-$1,000, והתבאסו על זה, או קנו ביטקוין ב, אתה יודע, אפילו ב-$20,000 עכשיו. אבל בסדר, אתה יודע, זה חלק מהרוטינה של להיות בתחום הזה הרבה זמן. אז אני אמשיך את זה, איפשהו ב-2017, 16-17, עברתי לשחק במכה בראשון, ושם היה נקודת מפנה, אפשר לקרוא לזה סוג של פיק בשתי הקריירות. הייתי עברתי לשחק במכה בראשון, וזו קבוצה שמתמודדת לאליפות, ובאותה שנה גם ביטקוין פרץ שוב את ה-$1,000, והגיע בסוף השנה ל-$20,000.
רגע. איך שמעת על ביטקוין?
אז אמרנו אחי.
כן.
אז אחי הוא מהנדס חשמל טכניון, הוא גיק מגיל מאוד צעיר, קורא בכל מקום, כל דבר אפשרי באזורי הטכנולוגיה.
קורא בקוף ואלף, לא קורא כמו שאחרים קוראים ביטקוין.
נכון. הוא עוד לא, האמת שיכול להיות שהוא ניסה, אבל...
נבות, שעשה איתי את הפודקאסט, קרא כמה ביטקוינים בזמנו, כי הוא חייב לנסות כל דבר ראשון. לא יודע מה הוא עשה עם הביטקוינים.
יש הרבה סיפורים של אנשים שקרו, אתה יודע, 12 ביטקוין, 20 ביטקוין, ולא...
לא נגעו,
זרוק איפשהו. יש גם סיפור מאוד מעניין על מישהו שקרא המון ביטקוין, זרק את המחשב, וזה עכשיו באיזה מזבלה, אני חושב שזה בנורווגיה או משהו כזה.
ואנשים מחפשים?
והוא רצה לשלם לקנות את המזבלה הזאת, כדי לחפש את המזבלה העירונית, כדי לחפש את ההרדיסק הזה, עם המון ביטקוינים. לא אישור לו.
ג'יזוס.
אז בקיצור, אנחנו...
אוקיי, אח גיק.
אח גיק, וב-2012, 11-12, הוא התחיל לדבר איתנו על ביטקוין, משהו שהוא קרא, על white paper, שאז אף אחד לא יודע גם מה זה אומר white paper, זה מישהו בשם סטושי נקמוטו, כתב איזה מחקר שהוא חושב שהוא יכול לעשות מהפכה בעולם הפיננסיים, שיכול לאפשר העברה של נכס מבן אדם לבן אדם, ללא גורם מתווך, שהקהילה והתעשייה או הקהילה היא זו שעושה ולידציה על כל טרנזקציה. זה מין ספר פקודות משותף שכולם מאשרים את הטרנזקציות ביחד. מי שהצליח לקרות ראשון או שהצליח למצוא את הפתרון האלגוריתמי לקריאה, מפרסם את זה לכולם, וכולם מאשרים שאכן הוא מצא את הפתרון האלגוריתמי ראשון, נותנים לו את הריוורד של של הקריאה. והוא חפר על זה בארוחות שישי במשך בערך שנה.
כן.
כל שישי היינו צריכים לשמוע על עוד משהו שהוא למד, הכיר, ראה, והוא השתתף גם בכנסים. בכנס הראשון היו משהו כמו, אני חושב, 10 אנשים או 5 אנשים.
בארץ? הכנס הראשון בארץ.
בארץ, כן. ואז הוא גם נסע לכנס בארצות הברית, אבל בארץ, ברגע שהכנס השלישי, הוא שם הוא קנה גם את הביטקוין הראשון שלו.
וכמה הוא קנה?
אז ספוילר, הוא גם כבר מחר, כאמור, כדי להקים את ביטס אוף גולד. הוא קנה, אני חושב, ב-500 שקל את הביטקוין הראשון שלו. משהו כזה. זאת אומרת, 500 שקל, הרבה ביטקוינים, לא 500 שקל לביטקוין.
וואי.
כן. שוב, ספוילר, הוא מחר כדי שנקים את ביטס אוף גולד, אז זה כבר סיפור אחר. ואיפשהו בסוף 2012 כבר ראינו שיש תעשייה שצריכה לקום פה, זאת אומרת, אנשים מבקשים דרך נוחה לקנות ולמכור ביטקוין, ואנחנו משפחה שהיזמות היא בדם.
באמת?
כן, אבא הוא פרופסור מנהל עסקים, הוא גם נשיא לשכת המסחר ישראל צרפת, מאוד דוחף, עושה המון המון יוזמות גם בין ישראל לצרפת וגם... באופן כללי עושה הרבה פרויקטים יזמיים כאלה, מלווה הרבה יזמים, וזהו, אנחנו משפר, גם אחותנו בעולמות, היא אומנם עורכת דין, אבל יש לה גם חברה שעוסקת באי-קומרס, שעושה בנק השקעות לאי-קומרס, אתה יודע, צעירים שהקימו חנויות אמזון או דברים כאלה, שמוכרים מוצרים ספציפיים, מסתבר שזה משהו ענק.
כן. ספר לי על זה.
בדיוק, אז אגב, היא גם דמות מאוד מעניינת לשמוע ממנה סיפורים.
אוקיי, אז ארוחות שישי, כל פעם אחיך חופר לך, באיזה שלב אתה נתפס על זה ואומר, אחי, בוא נעשה משהו.
אז אני חושב, אז באיפשהו, את החברה הקמנו בינואר 2013. אני חושב שזה היה ב-9 בינואר 2013, אז כבר כנראה בסוף 2012 כבר הבנו שיש משהו, ורצנו על זה מאוד מהר. כבר במרץ כבר היה אתר באוויר, החברה הייתה רווחית מאוד מהר.
כי מה? מה עשתה החברה בהתחלה?
קנייה, מכירה, ביטקוין, אינטרפייס הכי פשוט באתר.
בעברית, עבור לקוחות בישראל.
אנגלית, עברית, אבל כן, בעיקר עבור לקוחות ישראלים. אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה סיפור גם מעניין על, פתחנו חשבון בנק בבנק לאומי, אחרי זה יש לנו סיפורים לא מעט כאלה על, על המאבקים שלנו עם המערכת הבנקאית, אבל אז פתחנו חשבון בנק לאומי, היינו בין היחידים שיש להם חשבון בנק עובד בשביל לעסוק בקריפטו, והדבר השני שעשינו זה הלכנו לרגולטור, שצריך להבין, היום זה אולי טריוויאלי, יש רגולציה, לא הרבה יודעים, אבל יש רגולציה בישראל על קריפטו, אנחנו גוף שנקרא נותן שירותים פיננסיים, יש לנו רישיון מרשות שוק ההון, ב-2013 לא היה שום דבר שאפילו לא מתקרב לזה.
גם בארצות הברית לא היה.
נכון. יותר מזה, היינו צריכים ללכת לרשות לאיסור הלבנת הון, אז מי שעמד בראש הרשות זה היה פול לנדס, שהיום הוא יושב ראש המטל, והיינו צריכים להסביר לצוות שם מה זה ביטקוין, ולמה אנחנו חושבים שזה הולך להיות משהו שכדאי שהם יכירו כרשות לאיסור הלבנת הון, וכדאי שהם יקבלו מאיתנו דיווחים ולתת לנו רישיון ולדווח להם. וכך קרה. אנחנו הגוף הראשון בישראל שקיבל תעודת נותן שירותי מטבע קצת כמו צ'יינג', היינו הכי קרובים להיות צ'יינג' בגדול, כי תכלס קיבלנו שקלים, אמרנו לדולרים וקנינו איתם ביטקוין, אז ומאז ועד היום אנחנו גוף שעובד עם רגולציה צמוד, כל צו שיצא, כל כתוב על קריפטו בארץ, היינו מאוד מאוד אקטיביים, כי אנחנו חשבנו שהתעשייה צריכה להתקדם בכיוון מאוד מאוד, אתה יודע, מחבק את השוק הפיננסי הישן, ו כך חשבנו שהחדשנות של הביטקוין צריכה להיכנס לפעולה בשוק הפיננסי הזה, וזה לא היה טריוויאלי ב-2013.
רגע, ואתה אומר שכבר בתחילת 2013 הייתם רווחיים, כי מה?
היינו לקוחות מאוד מהר, זאת אומרת, ברגע שפתחנו את החברה, היו לנו אלפי לקוחות, כן, אלפי לקוחות כבר בשנה הראשונה.
שאת הכסף שלכם אתם עושים ממה?
מעמלות.
מעמלות. מעמלות קנייה ומחירה?
בדיוק.
ואני מניח גם מהמרה?
לא מעמלות קריאה ומחירה, מעמלות קנייה ומחירה, כן. זאת אומרת, לקוח מגיע, רוצה לקנות, לצורך הדוגמה 1,000 שקלים, אנחנו לוקחים עמלה, והוא מקבל את היתרה בביטקוין.
אוקיי.
כנ"ל מחירה, ושוב, מאוד מהר היו הרבה מאוד לקוחות ישראלים שחיפשו איך לקנות ביטקוין, אז זה ממש לא היה קל וטריוויאלי לקנות ביטקוין כמו שזה היום, לא היה כרטיסי אשראי, זה היה רק בעברה בנקאית, רק, לא יודע, 4 שנים או 3 שנים אחרי שפתחנו את החברה, כבר היה אפשר לקנות בכרטיס אשראי. זה מאוד מאוד, היה ממש בחיתוליו, והיינו צריכים ממש לפרוץ את הדרך בתעשייה הזאת. היו המון המון דלתות שהיינו צריכים להיכנס אליהן ולהסביר מי אנחנו, מה אנחנו. שנים, כל פעם שהגענו לפגישה, היו מופתעים לראות שני אנשים בסך הכל נחמדים ומנומסים, שבאים להקים חברה לגיטימית, חברת פינטק לגיטימית. כל פעם שהיינו מגיעים לפגישות עם בנקים, עם הציוד של אחד הבנקים, עם מחלקות הציוד והרגולציה של אחד הבנקים, היינו מגיעים, ואתה ממש רואה בעיניים של אנשים שהם ציפו לראות עבריינים, ובסוף הם מקבלים חברה שסך הכל רוצה לפעול בצורה לגיטימית וחוקית.
שני חנונים חמודים, אחד להגיד. עם משקפיים לפחות, אני לא מכיר את אחיך.
הוא בלי משקפיים.
בלי משקפיים.
אז זה חלק מהסיפור של, אתה יודע, לבוא לפרוץ את ה...
איך הסתכלו עליכם בהתחלה?
מי?
לא יודע מה, הגעת לבנק, רצית לפתוח חשבון, יש משהו שנקרא KYC, Know Your Customer, נכון. צריכים להעביר אותך שאלון, כן. היה לכם קשה לפתוח את החשבון?
אז לא, להפתעתנו לא יותר מדי, באנו עם מצגת מאוד, אתה יודע, כמו סטארט-אפ בתחילת דרכו, באנו עם מצגת, הסברנו מה זה ביטקוין, הסברנו מה אנחנו רוצים לעשות, איזה דיווחים אנחנו הולכים לדווח, שיתוף פעולה מלא עם הבנק, וכך היה לאורך שנים. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו באנו עסק לגיטימי לחלוטין של המרות כספים, ולהפתעתנו לא היה כזה מורכב לנו. אתה יודע, יד הגורל, לא יודע באמת איך קרה שהצלחנו בכזו קלות לפתוח, אבל אני חושב שלאורך זמן הבנק שלנו לפחות הבין שיש פה חברה שסך הכל רוצה לשתף פעולה, אבל עדיין ב-2015 הם רצו שנסגור את החשבון שלנו.
למה?
הם אמרו לנו, אנחנו לא יודעים לנהל סיכונים, חברה עם כזה סיכון. אני חושב שמישהו ב-2015 התחיל להבין מה זה ביטקוין ומה הוא מאפשר, אגב, זה ממש, יש איזה מין מיתוס כזה שצריך אולי לנפץ, שעדיין קיים על זה שביטקוין זה דרך נוחה להלבנת הון או מימון טרור. יש המון מחקרים, יש מחקר של החברה אולי הכי גדולה, נקראת Chainalysis, שמראה שפחות מאחוז מטרנזקציות הביטקוין, הם בכלל נועדו למימון טרור, או חס וחלילה, או להלבנת הון, או לדברים לא חוקיים, שזה הרבה יותר נמוך מכל מערכת פיננסית אחרת. אז אני חושב שאחד האתגרים היה להראות שאנחנו, בסוף, הטרנזקציות שקורות דרכנו, מדווחות לרשויות, הן פועלות בצורה מוסדרת, ועדיין לבנק לאומי טען שלא היה לו דרך לנהל סיכון כמו שצריך לפעילות הזאת.
אז מה עשיתם?
והם ביקשו, אני חושב שזה היה במרץ 2015, קיבלתי דפיקה בדלת בדירה, מכתב משליח, פותח את המכתב, אתה יודע, מתחילים את הבוקר בכיף, מקבל מכתב מבנק לאומי, כמעט מכתב cease and desist כזה של תפסיקו את פעילות הקריפטו שלכם, אתם יכולים להמשיך לנהל את החשבון שלכם חופשי, אבל לא שום דבר שקשור לקריפטו, לביטקוין. אנחנו חברת ביטקוין, גייסנו משקיעים $500,000, יש לנו כבר עשרות אלפי לקוחות באותו שלב. אם היו סוגרים לנו, אנחנו היינו חברה הכי גדולה, גם עד היום, החברה הישראלית הכי גדולה בתחום, סוגרים לנו את הדלת, סוגרים לכולם את הדלת, סוגרים לתעשייה הזאת את הדלת, והתלבטנו מאוד מה אנחנו צריכים לעשות. ודי מהר אמרנו שאנחנו צריכים להילחם. הלכנו לבית משפט, בית משפט מחוזי, לשמחתנו גם קיבלנו צו ביניים שאומר, עד שהדבר הזה לא הוחלט מה עושים עם זה, אתם יכולים להמשיך לפעול. זה בית המשפט נתן לנו צו ביניים, וזה, ב-2017 קיבלנו את הפסק דין. אתה יודע, כל המעמד הזה של לעמוד על דוכן העדים ולהעיד על זה שבסך הכל אנחנו פועלים כשורה, ואתה גם שומע את הסניף, את הפקידים בסניף, את הבנק, אומר, כן, לא, לא מצאנו שום דבר רע במה שהם עשו.
כן, רק מפחדים.
רק מפחדים, לא מעוניינים בזה. וב-2016 קיבלנו פסק דין שהפתיע לרעה. האמת שהוא חצי לטובה, חצי לרעה. כל הפסק דין, אם לא היית קורא את השורה התחתונה, היית רואה שם דברים, אמירות מאוד מדהימות, שהשופט אמר, לא נפל רבב במה שביטס אוף גולד עשתה, שיתוף פעולה מלא, הרבה ביקורת לבנק. בשורה התחתונה הוא לא יוכל לתת הכרעה ש נוגדת את המדיניות של הבנק, ואנחנו עם זה אמרנו, אוקיי, יש לנו פה עוד נקודת החלטה, מה, או שאנחנו סוגרים את החברה, או מנסים to walk around it, או ממשיכים במאבק. אז החלטנו להמשיך במאבק, לקחנו את זה לערעור בבית משפט עליון, עלינו לירושלים, גם שם קיבלנו צו ביניים למשך שנתיים, עד שזה נידון בבית משפט, וכשהגענו לאולם בית המשפט עם שלושה שופטים בעליון שדנים בעתירה שלך מול בנק לאומי, זה היה מעמד מאוד מלחיץ, אבל מדהים. אתה פעם ראשונה ראית שופטים שקוראים את החומר, שואלים שאלות שהן נורא טריוויאליות, הם שואלים את הבנק, רגע, אבל אתם לא אלה שעוסקים בקריפטו, הם עוסקים בקריפטו, למה אתם לא נותנים להם לפעול? ולא היה להם באמת תשובות אמיתיות, וכששאלו אותם על סיכונים, האם הם באמת ראו איזשהם סיכונים שהתממשו, שום דבר. ואני, יש לי איזה פתק שמור אצלי במשרד, שהיינו כותבים פתקים לעורך דין, אם חשבנו שיש משהו שצריך להדגיש תוך כדי הדיון, וכשהבנתי לאן זה הולך, כתבתי לעצמי וואו, ויש לי את הפתק הזה שמור אצלנו, וזכינו בבית משפט עליון, הם הכריחו בגדול את הבנק להגיע איתנו להסכמות, לפשרה בחסות בית משפט, ומאז ועד היום אנחנו פועלים עם בנק לאומי, וצריך להגיד, זה עדיין מאבק אונגוינג, גם עם שאר הבנקים.
כי מה?
כי אני חושב שיש, לבנקים בישראל אין תיאבון סיכון מאוד גבוה. זאת אומרת,
אופן כללי, בנק זה גוף שנמנע מסיכונים.
בישראל, בארצות הברית, אתה יכול לפעול יחסית בצורה חופשית במערכת הבנקאית. אם אתה רוצה לקנות, למכור ביטקוין או קריפטו, לא תהיה לך כל כך, אם אתה חברה אמריקאית מפוקחת עם רישיון, לא יעשו לך בעיות במערכת הבנקאית. אתה יכול לפעול עם כל בנק גדול שיש, אתה יכול לפעול חופשי בארץ. שוב, בגלל שלמערכת הבנקאית יש מערכת מאוד מאוד ריכוזית עם אפס תיאבון סיכון, אז היה צריך את הפיקוח על הבנקים שיבוא ויגיד להם, חבר'ה, אתם לא יכולים מדיניות סיכון אפס, זאת אומרת, אתם לא יכולים להגיד קטגורית לא לביטקוין ולקריפטו, אתם חייבים לנהל את הסיכון, כלומר, אתם לא יכולים שבכלל לא.
אני חושב שזה בעיקר קשור לתרבות העסקית, בכלל לתרבות בישראל, אתה יודע, מראש יש סיכוי שאתה מתחמן אותנו. בארצות הברית זה בדיוק הפוך. כך תעשה זה, אם נתפוס אותך, אתה תקבל באבי אביך, וזה חלק מההבדלים בתרבות האמריקאית, העסקית ובכלל, ובתרבות הישראלית.
יכול להיות. אני ראיתי כל כך הרבה, היו לי כל כך הרבה פגישות עם המערכת הבנקאית, עם הרגולטורים. שמעתי כל כך הרבה סיפורים מלקוחות על בנק שעד היום, אם אתה תקנה עכשיו ביטקוין, חלק מהבנקים אתה תקבל או אס-אמס או איזושהי טלפון מהפקיד שיגיד לך, רגע, למה אתה קונה ביטקוין? זאת אומרת, או למה אתה קונה ביטקוין, זה היה טלפון מהפקיד, או אס-אמס שהוא קצת מרתיע, שיגיד לך, שומע, כשאתה קונה ביטקוין, תדע שהמדיניות שלנו היא ככה וככה, ואתה לא בטוח תוכל להחזיר אותו. זאת אומרת, אס-אמסים מאוד מרתיעים ומפחידים, ואני חושב שוב, המערכת הבנקאית הישראלית היא מאוד מאוד ריכוזית, ואין לה אינסנטיב לקחת סיכון. בארצות הברית זה בדיוק ההפך, יש המון המון בנקים, יש תחרות. ואז יש לך בנקים שמנהלים סיכון, כן. והם מסתכלים על השוק הזה, אוקיי, איפה אני יכול לקבל את הכספים האלה בצורה קצת יותר אחראית, לעשות עליה איזשהו ניהול סיכונים קצת יותר טוב, אבל עדיין לאפשר.
אוקיי.
זה המאבק שלנו בתקופה האחרונה, אנחנו גוף שקיבל רישיון כבר עוד מעט שנתיים, ועדיין יש איזושהי סחבת כזאת במערכת הבנקאית, להכיר ברישיונות האלה.
אז ספר קצת על הסטטוס של החברה, קיימים 11 ומשהו שנים, כמה עובדים יש?
אז אנחנו 30 עובדים, עד סוף הרבעון השני כבר נהיה יותר קרוב ל-40.
גייסתם רק את $500,000 בהתחלה?
נכון, גייסנו.
וזהו?
וזהו.
כי מה?
$500,000, משקיעים פרטיים, אנג'לים, מאז אנחנו חברה.
דיברתם עם קרנות?
דיברנו עם קרנות... זאת אומרת, אחרי הגיוס הראשון דיברנו עם קרנות, אבל מאוד מהר הפכנו להיות חברה שהיא בוטסטראפ, זאת אומרת, היינו רווחים יחסית מהר, ולא ממש ראינו את הצורך ללכת ולגייס כספים בשביל...
כן, ולהכניס מישהו לבורד וכל בכל מה שכרוך. ולמה החלטתם להישאר בישראל ולהתמקד רק בשוק הישראלי?
אז אנחנו, קודם כל צריך להגיד, הפעילות שלנו בביטס אוף גולדי כבר, יש לה... כמה ענפים, לא רק הריטייל, זאת אומרת, לא רק לאפשר קנייה ללקוחות פרטיים, יש לנו מוצר שאנחנו קוראים לו Bits of Gold Connect, שזה מאפשר לגופים פיננסיים להתחבר לתשתית שבנינו, בסוף בנינו תשתית מאוד מאוד רחבה, גם עם נזילות בינלאומית להביא את המטבעות, גם עם טכנולוגיית משמורת למטבעות, אפילו ניקוי מס במקור. זאת אומרת, יש לנו תשתית מאוד מאוד גדולה שמשרתת אותנו, ולפני 3 שנים אמרנו שהתשתית הזאת צריכה ויכולה לשרת גופים פיננסיים שרוצים להיכנס לשוק, לקריפטו, בלי באמת לגעת בקריפטו.
אוקיי.
אז יצרנו את המוצר הזה שנקרא Bits of Gold Connect, שנועד לשרת גופים פיננסיים. המוצר, אני חושב שהשיתוף פעולה הכי יפה שאנחנו, הכי גדול והכי יפה שעשינו, זה היה לפני שנתיים, שהתחיל לפני שנתיים עם חברת הכרטיסי אשראי מקס. הם רצו לעשות כרטיס אשראי שנותן קשבק בביטקוין, ושקנו אותו במאי 22, שוב, נקרא כרטיס מקס בקריפטו, שממש מאפשר לאנשים, בסוף אתה נרשם, מוציא כרטיס אשראי רגיל לחלוטין, מאחורי הקלעים אתה כבר, יש לך חשבון אצלנו, ובסוף כל חודש אתה מקבל אוטומטית ביטקוין ללך על הארנק. אז את כל הדברים האלה, מקס לא רצו באמת לגעת בקריפטו עצמו, ולקבל את הרישיון לזה, ואנחנו אלה שמתפעלים את כל האופרציה מאחורי הקלעים, סוג של B2B2C עבורם, ועשינו שיתוף פעולה דומה גם עם קול מוביל, חברת רכבים, תשלום בקריפטו באמצעותנו.
מישהו ממש קנה רכב בקריפטו במדינת ישראל?
בהחלט.
כן?
בהחלט.
אוקיי.
זה היה שיתוף פעולה שעשה הרבה מאוד רעש להפתעתנו.
קנה מרצדס? כל מוביל זה...
לא מרצדס, אבל רכב מגניב לא פחות. אני לא יודע אם אני יכול לספר, אבל אם אני אוכל...
אז תספר, אני אומר לך, אתה יכול.
קנה רכב טוב.
אוקיי.
אז זה חלק מהווקטור צמיחה שלנו, גם הבינלאומי. אנחנו עובדים עכשיו על רישיון בצרפת, כדי להיכנס לשוק האירופאי, יש עכשיו רגולציה גם אירופאית שעושה סוג של פספורטינג, זאת אומרת, אם אתה מוציא רישיון בצרפת, אתה תוכל לשרת את השוק האירופאי, אז זה הווקטור כניסה שלנו לשוק האירופאי, דרך אותו Bits of Gold Connect, B2B2C, ועוד דבר שלאחרונה הכרזנו עליו, שזה עוד וקטור שאנחנו עבדנו עליו כבר שנתיים, זה סטייבל קוין שקל, שקראנו לו בילס, B-I-L-S, וזה, אני לא יודע כמה מאזינים שלך בקיאים בתוך דברי הביטקוין או הקריפטו, סטייבל קוין זה מטבע יציב שנועד לעשות טוקניזציה לנכס. אז אם מסתכלים על הסטייבל קוין אולי הכי פופולרי שיש בשוק היום, נקרא, זה סטייבל קוין על הדולר, או יש שני סטייבל קוינים פופולריים, USDC ו-USDT, שבסוף יש דולר, אתה נותן לחברה שנקראת סירקל, אתה נותן להם 10,000 דולר בעברה בנקאית, ומקבל בתמורה 10,000 טוקנים שאחד לאחד יושבים בבנק.
למה זה טוב אבל?
יפה.
יש לי דולר או יש לי שקל, מה אני צריך שזה יהיה בטוקן?
אז בוא ניתן לך דוגמה מהשוק הישראלי, שזה אולי הדוגמה שאולי תעביר את זה. עוד שנייה לפני, אני אגיד, בסוף כשאתה רוצה לסחור בביטקוין, או בכל קריפטו או טוקן אחר, אתה רוצה להיות מסוגל גם להעביר מהר את הכספים, גם בין הבורסות, גם בין האקסיונים, וגם בשלב מסוים גם לצאת מפוזיציה בלי שזה ילך לבנק. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו למכור את הביטקוין שלך, אתה רוצה לשמור את זה בתוך הארנק שלך, בתוך הזירה שלך, בתוך
העולם. אז זו הדרך לא לשלם עמלות? זה ה...
לא, זו הדרך להמשיך להישאר בתוך עולם הקריפטו, מבלי לחזור למערכת הבנקאית.
בלי לחזור לכסף פיאט, מה שנקרא.
נמנעתי מלהגיד פיאט, אבל בלי לחזור לכסף פיאט, ואז אתה יכול להמשיך להסתובב בעולם הקריפטו, בכל העולם, אתה יכול לשלם למישהו, תחשוב על סטייבל קוין, כן, דולר, אם אני רוצה לשלם למישהו אחר בצד השני של העולם, $1,000, אתה יכול לעשות את זה במערכת הבנקאית, לחכות 3 ימים, לשלם עמלות,
כן, אתה יודע, ספר לי על זה.
$20 עברה בנקאית בינלאומית, או לא יודע כמה, או לעשות העברה של USDC, שהיא קורית תוך מאית שנייה, היא סופית תוך מאית שנייה, זאת אומרת, זו עברה שאי אפשר לבטל אותה כי על הבלוקצ'יין, הצד השני רואה אותה מיד, ויכול להשתמש בה מיד, והעמלות אפסיות. אז זה, ככה אנחנו חושבים ורואים את השוק הזה, את התעשייה הזאת, את העולם הזה של סטייבל קוינים הולכים קדימה בשנים הקרובות, ואנחנו ממש חושבים של השוק הישראלי חייב להיות סטייבל קוין, וזה מה שהודענו עליו, שוב, באישור הרגולטור, באישור רשות שוק ההון, אנחנו עושים את זה ממש בתיאום מול הרגולטור. אני חושב שהיוס קייס הכי נחמד להבין, או הכי קל להבין למה צריך סטייבל קוין שקל לדוגמה, שוב, אנחנו חושבים שיהיה לזה הרבה שימוש גם בפיימנטס ובמסחר. תחשוב על מסחר במתח. היום אתה רוצה לסחור במתח, אתה יכול דרך הבורסה, דרך כל מיני, דרך חברי בורסה, דרך הבנק, אתה יכול לקנות דולר, אבל אתה יכול בזמנים מאוד ספציפיים שהמסחר פתוח, סופי שבוע סגור לחלוטין. אתה כן יכול להמשיך לקנות, אבל חוזים על הדולר, אם אתה רוצה בסוף שבוע, אתה צריך ליצור קשר עם הברוקר שלך, לעשות את זה אפשרי, לא נגיש לכולם, לא נגיש לריטייל, ממש לא נוח. אז תחשוב שבאמצעות סטייבל קוין שקל, שאחד לאחד, אני עשיתי, אם אתה מביא לי 1,000 שקלים, אני נותן לך 1,000 בילס, 1,000 סטייבל קוין שקל, ואתה יכול עם הבילס האלה ללכת לסחור אל מול USDC, זאת אומרת אל מול סטייבל קוין דולר, ואז אתה יכול לייצר מסחר רציף 24/7, לא תלוי באף גורם מרכזי, אתה יכול לייצר בורסה שהתכלית היחידה שלה זה מתח, זה מסחר במתח, על סטייבל קוינים, שקל, דולר, 24/7, לא תלוי באף אחד, אתה יכול לשלוח לאן שאתה רוצה את השקלים האלה, בכל שלב נתון, לא לחכות למערכת הבנקאית, אז זה אחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו, שאנחנו חושבים שבה, כנראה שהפול פוטנצ'ל שלו יהיה ב3-5 שנים הקרובות.
מתי לדעתך הדבר הזה באוויר?
אז אנחנו מאוד מקווים שהשנה, זה, אנחנו בשלב הפיילוט כרגע, קיבלנו גם אישור לסנדבוקס רגולטורי על הפיילוט, ואנחנו על כל שלב שאנחנו נעבוד ונעשה, אנחנו נעבוד עם הרגולטור על השלב הבא. יש כבר עוד מאוד ברור למה אנחנו רוצים לעשות, אבל כמובן שאנחנו כחברה שדוחפת את התחום הזה בדרך המלך הרגולטורית, אנחנו עושים את זה יד ביד עם הרגולטור, ולא נרצה להוציא את זה לפני שנעשה את זה בידיו.
מה קרה עם הביטקוין בתקופה האחרונה? פתאום הוא חזר לכותרות הרבה זמן, אתה יודע, אנחנו מכירים את הביטקוין כבר מעל עשור, מה קרה?
קרו שני דברים מרכזיים. אחד, אושרו תעודות סל על ביטקוין. זה משהו שעוד כשהתחלנו את Bits of Gold ב-2013, עוד אז דיברו על זה שהדרך הכי טובה תהיה אם יאשרו תעודות סל.
כן.
כבר 10 שנים מדברים על זה שברגע שיהיה תעודות סל על הביטקוין, זה יעזור לגופים מוסדיים, זה יעזור ללקוחות פרטיים.
אז היום כמו שקונים תעודת סל של S&P 500 לצורך העניין, אפשר לקנות ETF, נכון?
נכון.
של ביטקוין. ממש ככה. מטבעות אחרים גם?
עוד לא. בינתיים ביטקוין, מדברים על איתריום, גם רוצים לקבל אישור על איתריום השנה, אני לא צופה שזה יקרה כזה מהר. כי גם ה-ETF על הביטקוין היה אחרי מאבק מאוד מאוד גדול בבית משפט בארצות הברית, עברו את הסג שלא אישר את ההנפקה של ה-ETF. Mm-hmm. מה שעשה ה-ETF זה בעצם הנגיש לקהל היותר רחב, שרגיל לסחור באפליקציות מסחר, שוב, בין אם זה בבנק ובין mm-hmm. אם זה אצל חברי בורסה פה בישראל, את האפשרות לסחור בצורה נוחה בביטקוין. כי בסוף... כן. אתה, יש לך חשבון באחד החברי בורסה או בבנק, אתה יכול להיכנס ולקנות ETF שמחכה אחד לאחד מדד ביטקוין. זה לא ביטקוין, אתה לא תוכל לעשות שום דבר שהוא מעבר להסתכל על המחיר של זה,
כן.
אבל חלק מהאנשים זה מה שהם מחפשים.
אז זה הדבר הראשון, אתה אומר, שהקפיץ את המחיר.
נכון, זה הדבר הראשון שהכניס הרבה כסף מוסדי לתוך השוק ולתוך התעשייה, הרבה כסף שחיכה לה... לדבר הזה, והדבר השני זה משהו שקורה כל 4 שנים, שהוא חלק מפרוטוקול הביטקוין, נקרא חציית הבלוק, חציית אירוע חציית הבלוק, בלוק הלווינג, שזה בעצם, מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים טכניים, הקוראים, כשהם קוראים ביטקוין, כל 10 דקות בממוצע יש ביטקוינים חדשים נוצרים, בממוצע ביום יש 900 ביטקוין שנוצרים, ואירוע חצייה חוצה בשתיים את כמות הביטקוינים שנוצרים. כלומר, במקום 900 ביום, 450 ביום. או במקום 6.25 ביטקוין כל 10 דקות, 3.125 ביטקוין חדשים כל 10 דקות. מה שזה מייצר, זה תחשוב על הקוראים. הקוראים בסוף מפעילים מחשבים, הרבה כוח מחשוב שרתים, פעם באכלת מהלפטופ, כבר הרבה זמן זה כבר חוות שרתים שלמות שיושבות... או באיסלנד, או בכל מיני מקומות שזול.
קרים בדרך כלל, כן.
בדיוק, קרים שיש חשמל זול. וברגע שאתה חותך להם את הריוורד בחצי, הם ממשיכים להפעיל את אותה כמות חשמל, את אותה מחשבים, הם מריצים באותו קצב, אבל הם קיבלו חצי מהפרס שהם היו רגילים לקבל עד לפני שנייה. והתופעה הזאת היא קצת תופעה כלכלית, כי בסוף הם, האינצנטיב שלהם זה שהמחיר יעלה. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים להפעיל מחשבים, מקבלים חצי מהריוורד, אנחנו צריכים שאת אותה כמות ביטקוין תהיה שווה את מה שהייתה שווה לפני רבעון או לפני שנייה. Mm-hmm. ואז מה שנוצר זה הקוראים כנראה, זה, אתה יודע, מניתוח כלכלי, כן? הקוראים מחזיקים את המטבעות אצלהם, לא מוציאים לשוק. נוצר מחסור בהיצע, זאת אומרת, ההיצע קטן, הביקוש...
המחיר עולה.
הביקוש אותו דבר, או עולה בגלל שהמחיר עולה, וזה מה שמזין את עצמו כל 4 שנים, כי זה חלק מפרוטוקול הביטקוין. הביטקוין יהיו 21 מיליון ביטקוין אי פעם, כרגע יש 19 מיליון, בערך 19 מיליון בחוץ. אבל בגלל שכל 4 שנים יש חציית בלוק, וההיצע נחתכת בחצי, אז רק ב-140, זאת אומרת עוד 100 שנה, 100 ומשהו שנה, ייגמרו הביטקוינים לקריאה, ואז אתם אמור לשאול אותי, אוקיי, אבל למה שהם ימשיכו להפעיל את המכונות האלה, אז הם אמורים להרוויח מעמלות, מפיז על הבלוקצ'יין, שזה כבר היום קורה, כשאתה עושה טרנזקציה מבין אדם לבין אדם, אתה משלם איזשהו שבריר של פי בביטקוין, אז הם אמורים להיות, מסוגלים להיות מתוגמלים מהדבר הזה, בעתיד, ואז יש להם אינסנטיב להמשיך להריץ את הפרוטוקול.
טוב, אין לנו, אנחנו כבר חצינו את ה-30 דקות, אני לא אדבר איתך על כל אתה יודע, על כל העבריינות סביב עולם הקריפטו, וכל השעוריות של יזמים, גם בארצות הברית, גם ישראלים, גם...
לא, זה חשוב.
כי מה?
כי אני חושב שזה בדיוק החלק מהנרטיב שקשה מאוד לשנות אותו. בסוף, למה יש עבריינים בקריפטו, או למה זה עולה לכותרות? כי אפשר לשים עליהם את האצבע. זה בדיוק מה שביטקוין נותן, זה בדיוק מה שהקריפטו נותן. בסוף, זה לא כלי יעיל להלבנת הון ולעשות כל מיני נוכלויות, כי בסוף אתה יכול למצוא, אתה יכול להגיע לבן אדם. והכותרות, אתה שומע את זה, כי הצליחו להגיע לאנשים האלה. וכל הנוכלויות האלה, בסוף, יש נוכלויות גם בעולמות הפיאט, יש הלבנות הון גם בעולמות הפיאט. בנקים בישראל קיבלו כנסות של מיליארדים על סיוע להלבנת הון. ביטקוין זה לא כלי יעיל לבנת הון ולפשיעה, זה עובדה. ואני חושב שחלק מהנרטיב שצריך לנסות לשנות אותו פה בארץ, בעולם הוא כבר מתחיל, הנרטיב כבר הופנם שזה לא באמת כלי שמשתמשים בו להלבנת הון ומימון טרור. אפילו המטה לוחמה בטרור, הוציא הודעה וגם אמר לנו, לא באמת היה שימוש בביטקוין בשביל מטרות טרור, למרות כל הכותרות המפוצצות שיצאו, בכלל בסוף יחזרו בהם מהכותרות האלה.
כן, החמאס לא...
לא באמת, לא משתמש בביטקוין להלבנת הון, שוב, ולמימון טרור.
או קריפטו אחר.
או קריפטו אחר, כי זה לא נוח. זה פשוט לא נוח. אם אני מעביר לך טרנזקציה של ביטקוין, אני מביא לך...
זה נרשם.
רואים את זה. אני רואה את הארנק שלך, ואני יכול לעקוב אחריו אחרי זה, ויש חברות שהתפקיד שלהם זה, שהמוצר שלהם זה לעקוב אחרי טרנזקציות, ולתת לך נתון על הטרנזקציות האלה.
אוקיי.
אז זה סטיגמה שצריך לנסות להוריד בעולמות
הקריפטו. בהצלחה עם זה.
בדיוק.
תגיד, מה האנדגיים של Bits of Gold? למכור את החברה, להנפיק את החברה, בדרך כלל, אתה יודע, יש לכם משקיעים ששמו אמנם באופן יחסי לא הרבה כסף, אבל הם רוצים לראות איזה תמורה.
אז תראה, קודם כל יש לנו את הפריבילגיה, שאלת על ה-VC, יש לנו את הפריבילגיה שאנחנו יכולים בגדול לקבל החלטה שאנחנו רוצים, גם עם המשקיעים שלנו שהם אנג'לים ואין להם את המשקיעים שלהם שיושבים עליהם על הראש, אז אנחנו יכולים להמשיך להחליט.
להיות מה, עסק רווחי ולחלק רווחי. דיבידנדים רוצים.
אז אוקיי. יש כמה וקטורים, אמרת, הנפקה, מכירה והעסק של להמשיך לייצר הכנסות. אנחנו כרגע במוד של לבנות, להתפתח ולייצר, למצות את הפול פוטנשל של Bits of Gold. עד לפני 3 שנים היינו חברה, או 4 שנים היינו חברה שעסוקה במתן שירות של קנייה, מחירה של ביטקוין, והאסטרטגיה שלנו כבר מזמן השתנתה, ואנחנו רואים פוטנציאל להפוך להיות, תחשוב, 15 שנים מהיום לתפיסתנו, שוק הקריפטו הולך להיות שחקן מאוד מרכזי בשוק הפיננסים, ואנחנו לא רואים סיבה שאנחנו לא נהיה שחקן מאוד מרכזי בשוק הפיננסי, ואנחנו בונים הרבה מוצרים ומנגישים את הקריפטו גם לגופים הפיננסיים, כי אנחנו חושבים שיש פה פוטנציאל להיות חברה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום, ואנחנו מאוד נרגשים, אנחנו ממשיכים לבנות את המפלצת הקטנה הזאת, ושאלת על האנדגיים, who knows? זה האנדגיים.
תגיד, אתה מכיר מישהו שעוד מחזיק ביטקוין מהתקופה שזה היה שבריר מה שזה היום?
מכיר.
כן?
מכיר, לא מעט כאלה. כן? תחשוב, יש לנו, לא אמרתי, יש לנו קרוב ל-200,000 לקוחות, מרביתם ישראלים, אני חושב ש-150,000 מהם ישראלים. תחשוב כמה לקוחות עברו דרכנו ב-$200, $1,000, $20,000, היו תורים בכספומט שלנו שבשגרירות הביטקוין, ב-2017 אנשים סחרו במספר תור אצלנו כדי להתקדם לעבר הקנייה בכספומט. עברו הרבה מאוד אנשים דרכנו לאורך השנים. מכיר לא מעט כאלה ששמרו את המטבעות שלהם עד היום. והם מאושרים.
כן, וחלק גדול ממאזיננו כנראה תולש את השערות ואומר, מה, איך לא קניתי, קריתי, עשיתי משהו.
אבל זה הסיפור. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שמכירים אותי, אתה יודע כמה שחקני כדוריד שהיו איתי ב-2015, 2014, שמעו אותי, ראו אותי, עובד על הלפטופ, אני אקנה ביטקוין, אני חושב שזה היה 500 שקל, ביטקוין אחד.
כן.
היום זה 250 אלף שקל, אז כמה שחקני כדוריד קנו, וכמה שחקני כדוריד לא קנו, וזה רק דוגמה אחת, אתה יודע, אתה סוחר את שגרירות הביטקוין, יש גם הסוחר של שגרירות הביטקוין, מי שהזכיר לנו את המקום. יש מלא ספקים לאורך הדרך, מלא אנשים שפגשו אותנו לאורך הדרך, שחלקם מתחרטים, חלקם קנו בשיא של 2017, שזה, אתה יודע, השיא של 2017, כן? זה 2000, זה, אני חושב, זה היה $20,000, או קנו בשיא של 2013, שזה $1,000. כל פעם יש שיא חדש, וכל פעם יש מתחרטים חדשים שאיך קניתי את זה בשיא, ובסוף זה שובר את כל השיאים וממשיך הלאה.
כן.
אז
מה לא שמשנה זה לא... זה בדיוק. כמה איקסים לא... עושים על הכסף בסופו של דבר.
זו לא המלצת השקעה, אבל לאורך זמן, שוב, אם מאמינים בשוק הזה, אם נכנסים שנייה להבין מה הפוטנציאל של שוק הקריפטו, לאורך זמן מבינים שהפוטנציאל של זה להמשיך לגדול ולהיות באמת כלי פיננסי טכנולוגי שישתמשו בו, הפוטנציאל של זה הוא ענק, ואם מסתכלים על המחיר, אז בלונגרן מבינים שהשוק כלפי מעלה, שוב, לא המלצת השקעה.
כן, חשוב להגיד את זה לפני סיום. יובל רואש, מנכ״ל ומייסדי Bits of Gold, תודה רבה לך. ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו מזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, גם ביוטיוב, אנחנו עכשיו גם ביוטיוב, אז אם אתם מאלה שאוהבים להזין ולצפות שם, אתם מוזמנים. אנחנו נהיה עם עוד פרק, גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.